בחיים שלנו, לכל אחד ואחד, בכל גיל. וכרגיל, דברים תמיד נשכחים דרך פרשת השבוע. יעקב אבינו יוצא מבית אביו, הולכת לבית לבן. מהלך מאוד מאוד משמעותי. הוא הגיע למקום, מן הבאר בשדה, מן הבאר ההיא ישקו הדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. הפסוק מספר, ונאספו שם כל הדרים וגללו את האבן על פי הבאר וישקו את הצאן וישיבו את האבן על פי הבאר למקומו. יעקב אבינו לא מבין למה כל הדרים באמצע היום נמצאים במקום של הבאר ולא עושים את מה שהם צריכים לעשות, להשקוט את הצום וללכת להמשיך לראות. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, השקו הצום וכו ראו, למה אתם מבזבזים זמן? ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצום, האבן מאוד כבדה. עד שכל האנשים מתאספים, אז אנחנו מגוללים ביחד את האבן, אפשר להשקוט את הצום, להחזיר את האבן. ספרת לנו התורה, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצום אשר להביאה. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, בצום לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש בצום לבן אחי. התורה מספרת לנו באריכות גדולה, כמה וכמה פסוקים, על הכוח הגדול של יעקב אבינו, ברגע שהוא ראה את רחל מגיעה, אז הוא ניגש ולבד גולל את האבן מעל פי הבאר. רש"י אומר, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול. יש כאן מקום להתבונן ממתי? בערכים של היהדות יש איזה יחס של כבוד לכוח גדול. מלמד שכוחו גדול. אם אתה אומר עליו שהוא אדם גדול, שהוא צדיק גדול, שהוא ענב, שהוא קדוש, אבל כוח גדול זה נקרא תרבות יוון. אנחנו בתחילת חודש כסלו מתכוננים. מה זה כוח גדול? ממתי כוח גדול זה פרמטר כדי למדוד בן אדם? יש אנשים שמתפארים בכוח שלהם, הם יוצרים מערכות של תחרויות, מתאגרפים, מרביצים, מוצרים, מתאדרים בכוח גדול. אבל בשבילנו היהדות שהיא אמונה על ברכי התורה ומצוותיה, מה זה כוח גדול? כן, אפשר לנצל כוח גדול גם לדברים טובים, בהחלט. אבל שזה יהיה ההתהדרות הגדולה של יעקב אבינו, זה שהוא למד 14 שנה בשם ועבר, אנחנו יודעים מדיוק, כתוב, וישכב בלילה ההוא, אבל 14 שנה קודם הוא לא ישב. ללמד שאותם 14 שנה הוא למד את השם ועבר. מה זה נלמד מדיוק קל? על הלימוד שלו, על התמדה שלו, על השקידה שלו. צדקות, הקדושה, אבל פה יש כמה פסוקים שבאים לתאר עד כמה כולם לא הצליחו, והוא היחיד שהצליח, כמו שמה שאומר, מלמד, הוא בא ללמד שכוחו גדול. זה נשמע משהו שהוא לא מתאים, בחיר האבות, יעקב אבינו, זה השבח שלו, שכוחו גדול. ובאמת כל העדרים כולם, לא כתוב כמה היו שם, אבל ברמה שהיו שם, כמה עשרות או כמה מאות איש, כמה מתאים מאוד גדולה, כמו שברא אומר. אז אף אחד, חייבים שכולם יתאספו, אם יחסר אחד אי אפשר, איזה מין אבן, איך לכתחילה שמים כזו אבן שצריכים בשבילה כמה טנקים להוריד אותה, זה משהו שנשמע, זה לא שימושי. ותמיד מחכים, וכמו שהוא אמר, עוד היום גדול, לא הייתה ספר מקנה, יכול להיות שהפסידו הרבה, בזמן הזה יכלו בינתיים לצאת למראה, עד שלעד ש... ובאמת, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בשביל ש... רק לאיזו תכלית מאוד גדולה. מה היה התכלית? מה יצא? מה הייתה התועלת מהנס הגדול? שמה שמאה אנשים לא הצליחו להזיז את האבן, יעקב אבינו כן הצליח. אז מה? אז מעבר לשאלה שהעניין הזה של רב כוח וגיבור זה לא מי יודע מה, שבח גדול אצלנו. אבל מה היה התועלת בזה? אם כל הסיפור הזה לא היה, לא הייתה אבן על הבאר, וכל אחד היה משקה, הוא היה פוגש את רחל, אז משהו היה משתנה? הוא היה מספר למי, הוא הייתה מספרת לאבא שלה, הגיע בן דוד, מארץ כנען, והכל היה מתפתח, אותו דבר. את מי זה שרת? כל הסיפור הזה שתופס כל כך הרבה מקום, מה זה נותן? איך בסיפורים שהתורה סיפרה לנו, היא נותנת אותנו להבין, יש כאן איזה משהו מאוד משמעותי בהשתלשלות, מה זה משנה? ויחש של כוחו גדול, יש פה איזה משהו, מודיעים לך. לא מזמן, למעלה מחודש, עמדנו בתפילה ביום של התפילות על הגשר, מייצר את שמחת תורה. יש שם פייט שאומרים אותו בתפילת מוסף, אחרי תפילת מוסף, לפני, מרבי אליעזר הקליר. שם יש פייט שנגמר תמיד באות מים, כדי להמשיך עניינים של גשר. שם יש קטע שמוקדש ליעקב אבינו בסיפור הזה. כתוב שם ייחד לב וגל אבן מעל באר מים, בעבורו אל תמנע מים. יעקב אבינו ייחד לב, והוא הוריד אבן, גולל אותה מעל באר מים, בעבורו אל תמנע מים. אז אנחנו רוצים להבין למה צריכים ייחוד לב בשביל לגולל אבן. אולי הוא איכשהו לקח את שתי זרועותיו, ועשה שריר, נוריד את האבן. אף פעם לא הייתי גיבור, אני לא יודע בדיוק מה עושים, אבל מה קשור הלב לנושא הזה של להוריד את האבן? מייחדים את הלב לפני שאומרים קריאת שמע, מייחדים, עושים עניינים של ייחודים. מה זה הייחד לב וגל אבן מעל באר מים? מה הקשר? בעבורו אל תמנע מים. תגיד בעבורו אל תמנע מים שיעקב היה צדיק, והיה קדוש, והיה אדם דם, והוא היה אבי האומה, והיו לו 12 שבטים. אז זה שהוא גלל את האבן, בשביל זה שלנו יהיה מים. אז מה הקשר? הוא גלל את האבן, זה פשוט זה חלק מסיפור שהיה, אבל יש בעניין הזה משהו של לימוד זכות שמצדיק נתינת מים לזרוע אחריו? מה כתוב פה? אז אנחנו לא מבינים למה הייחד לב גרם לגלילת האבן, אנחנו לא מבינים מה זה קשור שבזכותו אל תמנע מים. דברים ממש פיליים. אני אומר לכם מה אני חושב בעניין הזה, וכמו שאמרתי, אין כאן רק ביאורים, יש פה הליכות עולם, יש פה הדרכות, וכל מי שרק יושב ושומע. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בחוסר כוח לעשיית דברים, לא בגלל שאין לנו כוח, ולא בגלל שהדבר הוא מאוד מאוד קשה, אלא בגלל מושג שנקרא הסחת דעת. הסחת דעת קרי שאנחנו עומדים בפני מטלה מסוימת, עומדים בפני פעולה מסוימת, אבל אנחנו הרבה פעמים, הראש שלנו נמצא במקומות אחרים. אין לנו את היכולת להתמקד בפעולה שאנחנו הולכים לעשות, ולהתנתק מכל המערכות המחשבתיות האחרות. הסבא שלי זה הצדיק לברכה, האדמו"ר מטולנה, שהוא זה שבזכותו אנחנו פה, הוא סיפר בשם הסבא שלו, שקראו לו רב דוד מטולנה, שהיה מצדיקי קמאי, הבן של המגיד מצ'רנוביל. אמרו עליו שהוא היה מחכמי הדור, חכם הדור. אז פעם אחרי תפילת 18 שנה, אחרי שהוא ניגש אל אחד מהמתפללים, הוא נתן לו שולם עליכם. הוא שואל אותו, למה שולם עליכם? הוא אמר, אני אגיד לך. אתה בדרך כלל מתפלל 18 דקה אחת. ראיתי שאתה התפללת הרבה זמן, הבנתי, היות ואתה סוחר של שברים, ועוד כמה ימים הולך להיות יריד של שברים בעיר הגדולה בקיוב, אז הבנתי שאתה עכשיו בראש שלך תכננת את המסע לקיוב, ואיך אתה תביא את השברים, ואיך אתה תמכור, ובמקום שאדם חושב שאני הוא נמצא, אז עכשיו שאתה עשית עושה שלום במרומת, אתה חזרת מקיוב, אז אני נותן לך שולם עליך. זה היה הסיפור עם הרב הקדוש של דוד מטולנה. הגעת מאיזה מקום? כשבן אדם חושב, אז המחשבה שלו מביאה אותו באותו מקום עליו הוא חושב. אז אדם יכול לעמוד בבית כנסת לפני ארון קודש, להתפלל 18 ולכרוע ולהשתחוות, אבל דעתו מוסחת. הוא עושה את הדברים, אבל אין כאן את המערכת של הריכוז של כל כוחות הנפש והמחשבה לעניין המסוים הזה. יש כאן תבזורת של מחשבות שמסלקת את יכולת ההתמקדות. כמובן המקרה הזה הוא מקרה אולי רחוק, אבל המקרה בא לבטא את המציאות בשטח שמעמידה אותנו מול העובדה הקיימת. אנחנו לא תמיד נמצאים במקום הנכון, אנחנו לא תמיד מתמקדים במה שאנחנו הולכים לעשות, אפילו בשעת עשייה אנחנו לא תמיד נמצאים במלוא הריכוז הנפשי המחשבתי המתבקש. והיות יש הרבה דברים שאנחנו עושים כמצוות אנשים מלומדה, אז זה הופך להיות מין רוטינה כזו, אנחנו עושים את זה. יש לנו 3 תפילות ביום, אנחנו באים לבית כנסת ואנחנו מתפללים, אבל אנחנו לא נמצאים במקום בכדי למקד את עצמנו במה שאנחנו עושים. הדעה שלנו מוסחת. וכשהדעה שלנו מוסחת, אנחנו מפסידים המון כוח. פעמים שאנחנו אמורים להתרכז באיזה חומר עיוני, אם נדבר בצד הקדוש, שזה דף גמרא, או שזה חומר מחשבתי, זה קורה כשאנחנו קוראים, זה הרבה קורה כשאנחנו מקשיבים. אני נמצא בצד השני של המתרס, אני בדרך כלל האומר. אז הרבה בני אדם פשוט נרדמים, שזה גם טוב אפשר לומר, ולשל ירדם אפשר בבית. ואם בן אדם רוצה לנכון להגיע פעם בשבוע כדי לישון בבית כנסת, אז כבר מעלה בו. אפשר כבר לשבח אותו מאוד, לישון כבר יותר טוב במיטה. אבל אז אתה שואל, אבל למה הוא מגיע? הוא מגיע בגלל שברגע שהוא התחיל להקשיב, המילים לאט לאט איבדו את התוכן, והמילים היו די מונוטוניות, והוא פשוט נרדם. אז השינה הזו נמצאת עוד במקום טוב יותר מאשר אלה שלא נרדמים. אבל אתה שואל אותם אחרי השיעור, תגיד, על מה היה השיעור? לא תמיד הם יודעים גם מה. הם לא ישבו. הם ישבו, הם הקשיבו. ובשעת מעשה, כשהמילים חדרו לאוזן, הייתה להם משמעות. אבל לחבר את המילים ולנסות למתוח קו מתחילת השיעור עד המשכו, זאת המטלה מדי כבדה והדעת מוסחת. אבל אם אתה שואל את הבן אדם הזה שלא יודע מה היה בשיעור, תגיד כמה אנשים היו, מי ישב באוהל, מי ישב ב-head table, מי ישב במקום המכובד, הוא יכול להגיד, איש לא נעדר. זה חדר, זה עניין. זה היה חלק ממשהו שלרגע ריכז את המחשבה. היה ריכוז מחשבתי, מי יושב קדימה? יותר טוב אם אתם רוצים כדי לחדד את זה, מי לא יושב קדימה. את מי לא הושיבו קדימה, ולכל דבר יש המון סיבות, אבל משהו קרה שהביא את האדם להתמקד, לראות, להתבונן, לחשוב למה, ולזכור את זה אחר כך. השיעור בנוי נדבך על נדבך, הוא ארוך, הוא מורכב, באיזשהו מקום הדעת מוסחת. הסחת הדעת הזו יש לה השלכות בכל תחומי החיים. זה נפקא מינה לעקרת בית שצריכה לבשל, כשהדעת מוסחת אוכלי התבשיל יוכלו להעיד על כך. מדובר על מורה בכיתה שמחנכת, על מורה שמחנך, מדובר על פועל שעושה את מלאכתו בכל תחומי החיים. כשאנחנו נמצאים במקום בו אנחנו אמורים לעשות משהו, אנחנו אמורים לבדוק את עצמנו מבחינת ריכוז או הסחת דעת. איפה אנחנו נמצאים? וכשאנחנו נמצאים במקום של הסחת דעת, אנחנו עלולים לסכן את התכלית של העשייה שאנחנו הולכים לעשות עם דעתנו מוסחת. זה יכול להיות נפקא מינה לנפשות. יכול בן אדם להקים ברגים במכונית, ואם דעתו מוסחת בזמן הרכבת הברגים, ודעתו של זה שעושה את הטסט מוסחת, אז יש לו איזה בורג אחד שהוא בעצם לא מתאים, והוא רפוף. וכשהנסיעה תגיע לתאוצה של 150 כמה שבילה שאנחנו מאוד ממהרים, שיש לנו הרבה מה לעשות, אז הבן אדם יכול לגמור את הנסיעה בבית הקברות. ובסך הכל בגלל שפועל אחד, שהוא הבריג את הבורג, דעתו הייתה מוסחת. אלה מעשים בכל יום. בכל תחומי החיים. מה שאומר שמיקוד זה כוח. מה שאומר שהעולם הזה הוא עולם שיש בו המון סיבות להסחת דעת. מה שאומר שהתפקיד שלנו כאנשים שרוצים לקבל על עצמם את העול של עול תורה ועול מצוות ועול חיי משפחה ועול החיים, אנחנו חייבים לעבוד על נקודת המיקוד. לעשות את מה שאנחנו צריכים ממילא לעשות בצורה של התמקדות וריכוז. דברים שאנחנו ממילא עושים. גם אולי לבחור בדברים שאנחנו רוצים לעשות דרך היכולת שלנו להתרכז. אם אין לנו יכולת להתרכז, עדיף שלא נעשה. היום יש אבחון חדש שלא היה שנים קודמות. אבחון מבורך. קוראים לו הפרעת קשב וריכוז. בדרך כלל מלבישים את זה על ילדים קטנים. של המושג הזה יש המון אותיות לועזיות. ואז הילד יוצא מהאבחון עם גיליון של 30 דף שצריכים הרבה קשב וריכוז כדי לרצות לקרוא אותו. ושם כתובים הרבה אותיות ומספרים וגרפים. ושם נמצא שהילד הזה יש לו בעיית קשב וריכוז. בעיית קשב וריכוז היא בעיה. היינו רק שאנחנו מסיחים את הדעת מבעיית הקשב וריכוז של הרב, של המורה, של המאבחנת. זה הקטע. יש לנו בעיה של קשב וריכוז, וכולנו. יש לנו בחוץ עולם מאוד 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 רעשני ודינמי וכבד, עם קשיים אובייקטיביים של החיים. ואותה מאבחנת, גם היא אשת חי שצריכה לפרנס משפחה. וגם היא יושבת שם מודאגת בגלל שיש חשש שהמינוס בבנק יגדל לכאלה ממדים שיתחילו להחזיר צ'קים. וזה משהו שבהחלט יכול להשיח דעת. אז אם בשעת השחת הדעת יש כאן קבלת קהל שלא יכולה להיסגר בגלל שאז הצ'קים יחזרו מהר יותר, אז יושבת מאבחנת שאמורה להכריע גורל של ילד או ילדה, והיא מוסחת מדעתה. והיא יכולה להיות מוסחת מדעתה בגלל שיש הרבה פרמטרים שבונים את אותה תוצאה, שבונים את אותו אבחון. צריכים להיות מאוד זהירים לדעת כמה ומה ואיך. אבל אם יש דעת מוסחת והעת כותבת מעצמה בגלל שפחות או יותר הבעיות נראות דומות, אז בסוף יוצא שהאבחון אומר לנו שהילד הזה צריך לקחת ריטלין 500 מיליגרם, בשעה שכל נטילת הריטלין בספק אם הוא צריך. וגם אם כן, אולי 10 מיליגרם. ואז הבן אדם מנחם את עצמו. מה אתה משנה? מיליגרם מהים, מיליגרם מהר, וזה מסתייקת. לא, לא, לא. והדברים האלה יכולים להשפיע כל כך קשה, שכשדברים קורים בגיל יותר מאוחר, פתאום מגלים שהיה כאן משהו לא בריא. משהו לא טוב. ודרכו של עולם, אם מישהו כבר הגיע עם אבחון כזה, ממישהו שהוא מומחה במלאכתו, ויש עוד כזה גיליון הזה, אז אחרי כמה שנים כשעושים שוב את הבדיקה, אז הילד פחות מעניין מאשר הגיל היום שהוא מביא איתו. והמאבחן החדש מסתמך על האבחון של הקודם, בייחוד הוא רואה שיש שם 30 דפים וכל כך הרבה גרפים, לא מתאים להגיד שלא מביא מה שכתוב שם. אז הוא רואה שם את מה שנקרא אינטשטשי, השורה האחרונה, מוסיף עוד כמה מיליגרם לפי הגיל, וזה נוסע הלאה. בגלל טעות אחת. וטעות שבאה מסחת דעת. והסחת דעת מוצדקת שבאה מנסיבות שהסיחו את הדעת. אם יושב כאן בין הקהל רופא עיניים, הוא יכול לומר כמה הסחת דעת של רופא יכולה לשנות חיים של בן אדם. הסחת דעת. בגלל שצריכים לשים לב להמון פרטים שבונים את התוצאה הסופית. איזה משקפיים צריכים להרכיב, איזה מסבר, מה צריכים לעשות, מה צריך להשתיק. אם יש פה רופא שיניים בין הקהל, נמצא באותו מקום. באותו מקום. זה לפעמים על פית מילימטר. אבל אלה דברים שהם יכולים לחרוץ גורלות. מה קורה כשמישהו נמצא מין סיטואציה כזו שהוא עומד למבחן, והוא יודע שסביבו יש אנשים שבודקים אותו, והוא יודע שאם חלילה וחס הוא ייקשר, זה ייאמר מפה לאוזן ואנשים יפסיקו להגיע, אז הוא מתאמץ יותר, אז הוא משתדל יותר, אז הוא לא טועה. דעתו לא מוסחת. אבל אם את המבחן הוא כבר עבר, ואת השם הוא כבר קנה, אז בין ובין חושם ועין מהו, ואז אנשים יכולים לשלם ביוקר על השכר בעד של המטפל, בגלל חוסר אחריות, בגלל שחוסר שימת לב במקום הנכון מסיבות כאלו ואחרות. יכולות לגרום להם. דברים לא רואים בעיינים. יעקב אבינו בחיר האבות, כך קראו לו חז"ל, נמצא במצב שאפשר לקרוא לו מצב מאוד מאוד לא מתאים ולא נעים ולא לפי ערך שנותיו ומה שמסתגל עד היום. יעקב אבינו נולד כאיש תם יושב אוהלים. עד שהיה והגדלו הנערים, הוא היה ילד מצטיין בלימוד. כשהוא ילד והגדלו הנערים, הוא יותר למד והוא יותר הפך להיות לבן תורה אמיתי, וההבדלים בינו לבין אחיו היו מאוד ניכרים לעין, עד שהדברים הגיעו למצב שהוא צריך לברוח, כמו שהנביא אומר, ויברח יעקב שדה הרם ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמה. כתבת רע? אז הוא נמצא במקום שבית אביו מאחוריו, הישיבה של שם ועבר אחרי 14 שנים מאחוריו, הוא הולך אל הבלתי נודע. פחות או יותר הגיעו שמועות על כל אשר לבן בו, שהרבי רב לובון הזה זה לא מי יודע איזשהו ייחוס שמתאים ליעקב אביו. מה לעשות? בכל זאת אנחנו יודעים שאבא שלו בתואל היה רוצח. בכל זאת אנחנו יודעים שלבן בעצמו היה רחוק מלשמור על המינימום שמתבקש מכל בן נוח. זה הבית. יעקב אבינו בדרך לשם עובר את הלינת לילה על אבנים. פסוק קורא ליצחק אבינו עשיר גדול. הוא הפך להיות עד כי גדל מאוד, לא כתוב על אף אחד. הבית של יצחק אבינו הוא בית עשיר. יש לו דלת מפה, יש לו דלת משם. כשרוצים להכין ארוחת ערב חגיגית מתאמים, הולכים, לוקחים שני גדיים. בית עשיר. יעקב אבינו גר בבית הזה, משקיע את עצמו בלימוד. הוא הולך למקום מאוד 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 רחוק. הוא גם לא יודע כמה זמן זה ייקח. אין תאריך תפוגה לטיול שלו. רבקה אומרת לו, פה יכל להבין מהניגון של המילים. ואשלח בקרתיך משם, למה אשכח גם שניכם יום אחד? יגיע יום ואני אקרא לך. והנה הוא מגיע אל המקום המיועד, והוא רואה לנגד עיניו את המחזה של רועים סביב באר עם אבן גדולה על פי הבאר. כמה הסחות דעת מוצדקות היו יכולות להיות יעקב אבינו באירוע הזה? מה לך ולאבן? מה לך ולרועים? אתה לא מקומי, אין לך צון, אין בזה שום מפקבינה, ויש לך מספיק על הראש, הרבה דאגות, איך יקבלו אותי? מה אני אגיד? מי הוא הלבן הזה? איך הוא יתנהג אליי? ואיך אני משתלב שם כמו הייתי במשבר, שחתן וחמים? זה אף פעם לא מערכת יחסים הכי מלבדת. נו. יש מספיק דברים על הראש יעקב אבינו שהוא ייתן לך קטע הזה שיעבור בסדר היום. יש פה צום, יש פה רועים, יש פה אבן. מה זה משנה? מה זה משנה? ויעקב אבינו נעמד מול האירוע הזה שהוא בכלל לא אירוע ושלוחו לא קשור אליו. ומה הוא עושה? הוא עושה דבר אחד, הוא מתמקד במה שהוא רואה. הוא רואה משהו שהוא יכול לעבור על ידו, אבל יש לו אמונה שאם הוא נמצא באיזה מקום ומשהו קורה, אז מתכוונים אליו. מנסים לגרום לנו השחת דעת כדי שנוכל לעמוד בניסיון. עוד פעם, יעקב אבינו מגיע למקום שהמערכת שעומדת מולו לכאורה לא קשורה אליו. אבל יעקב אבינו יש לו אמונה. יש לו אמונה מאוד חזקה. יש לו את הנבואה האלוקית שאומרת שהקדוש ברוך הוא הולך איתו על כל צעד. והוא מאמין באמונה שלמה שאם הוא רואה משהו, סימן שזה קשור אליו. סימן שזה שייך אליו. בגלל שמשמיים מראים לבן אדם דברים שהם נצרכים עבורו. וכל מה שקורה, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. קרה משהו? כשאני הייתי שם, רוצים ממני משהו. זה לא יכול רק לעבור על ידי. משהו יש כאן. יש פה איזה מסר. אז כשבן אדם הולך עם ההגשה הזאת, היה אלוקים ממדי, הוא שמרה מבדרך אשר אני הולך, אז הוא מסתובב עם הרגשה שדברים שמתרחשים יש להם משמעות, יש להם מסר. יש אבא שבשמיים שאוהב אותו מאוד ומגלגל כך את העניינים של דברים שקורים כי להם משמעות. חזל אומר מסכת חולין, רבי יוחנן אבא בדית נפשי בינוקה, הוא לפעמים היה שומע תינוק אומר פסוק והיה אומר, אם הילד הזה אמר את הפסוק בדיוק שאני אמרתי כך, שעברתי כאן, סימן שמשמיים רצו שאני אשמע את זה. יש כאן מסר. זה לא קורה סתם. הסבא שלי, שגם קראו לו רבי יוחנן, היה לו עניין מאוד מאוד מופלג בלעטות אוזן לדברים שנאמרים כאילו סתם. אני אוהב לספר את הסיפור הזה בגלל שהייתי נוכח. הוא חזר פעם מפעילות יתר, אצלו אף פעם לא היה פעילות יתר, כל מה שהוא עשה הוא עשה עם כל הלב, הייתה שעה מאוחרת והרגל שלו כאבה לו מאוד מאוד, ואבוני נורד היו צריכים לקטוע לו את הרגל קודם פטירתו, אבל הייתה לו רגל כואבת, הוא התייסר, אי אפשר לתאר. הוא מגיע, אחרי טיפול אצל רופא, הוא מגיע הביתה לחור הפסגה 60 בבית וגן, והוא עולה לקומה השנייה איפה שהוא היה גר, ושם אומר לי, זה ילד בית בגני. ואז הוא אומר לסבא שלי, רבי, נוסעים לכותל? הוא יודע שלפעמים הסבא נוסע לכותל, הרבה פעמים, אבל... אז הגבאי, השמש, לוקח את הילד, והוא שומט אותו הצידה. הסבא אומר, איזה זוג תוחפס? הוא אומר משהו, הילד. הוא אומר, הילד, הילד שואל אם נוסעים לכותל. כן, הוא אומר, אבל... אבל למה בדיוק הוא אמר לי אם נוסעים לכותל? לא התקערה דעתו, הוא לא נכנס לבית שלו, נוסעים לכותל. מה נוסעים לכותל? זה מבית בגן. אומר, היה לו את הרכב שלו. אומר, די אינגלוב ניזוק, הילד אמר. הילד אמר. מי זה הילד? אין כזה דבר. הילד אמר. זה היה עצמו כל כך פשוט ולא עזר שום דבר. הוא נסע לכותל. הוא חזר בשתיים, בשתיים וחצי. זה שינה את כל סדר היום. ולמה? הילד אמר. ואני זוכר שאני הסתכלתי עליו וחשבתי, לכל דבר יש גבול, מה? אצלו זה היה פשוט. שאם הקדוש ברוך הוא שם בפה של הילד מילים, בדיוק שהוא היה פה, והוא שאל אותו, נוסעים לכותל, אז יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. אז זה מה שעשה. אני לא אומר שצריכים ללמוד ממנו את מה שהוא עשה. אבל אני כן אומר ללמוד את ההלך המחשבה שעובר כשדברים קורים, ממה יתמיך, זה עושה לי, זה מתכוון משהו. אז יעקב אבינו רואה את המצב הזה של באר עם אבן, ורואים שסביב האבן. מי אתה שאתה תגיד דעות? אתה אורח. אתה לא יודע מי אתה נתקר, אתה לא יודע מי אתה תצטרך. אתה אדם זר. והוא אומר, הן עוד היום גדול, לא תאסף הצון, אשקו הצון הולכו ראו. מה אתה אומר דייס? מה אתה מתערב? בגלל שיעקב אבין, הוא מבין שאם הוא רואה משהו, והמשהו הזה זה לא נכון, אז אולי יראו לו את זה משמיים כדי שהוא יעיר את ההערה שלו. שהוא יגיד לאנשים, אתם לא מתנהגים נכון, בזבוז זמן, זאת עבירה מאוד חמורה. כמו שחז"ל אמרו, אם אתם שכירי יום, אז אתם מפסידים לבעלים שלכם. ואם הצאן הוא שלכם, אתם מפסידים לצאן שלכם. משהו לא טוב קורה פה. אז יעקב אבינו מבין שהוא צריך להעיר. והתורה מבינה שהיא צריכה לכתוב את זה. אין משהו שבמקרה היה והוא עבר על יד. הראו לו את זה. הראו לו את זה, בשבילו זה נקרא מרויס אלוהיקים. הראו לו משהו. אמרו לו, יעקב תראה, תתבונן. ואז הם אומרים לו את האמת. אנחנו באמת צריכים להמשיך עם הצור. לא את האסף המקנה, אבל אנחנו לא יכולים להוריד את האבן. הדבר הזה שהם לא יכלו להוריד את האבן, לקח בטח המון שנים עד שהתגבשה ההנהגה הזו. ולאט לאט כשהנהגה הזו התגבשה, זה גם הפך להיות למערכת של איזשהו בילוי חברתי. מה הם עשו בינתיים הרועים עד שכולם התאספו? אם היה שם פפיטס, הם אכלו פפיטס. אם היה ארבס, הם אכלו ארבס. ומה עושים הגויים כשהם יושבים ואוכלים פפיטס עם ארבס? אז הם מדברים, מפטפטים, ומספרים, וצוחקים. בילוי. באמצע היום, יום עבודה, אנשים מבלים. אף אחד לא ניסה. אף אחד לא ניסה. יכול להיות שלפני 60 שנה הייתה איזושהי מגפה, אנשים קיבלו איזו חולשה, ולא הצליחו להזיז את האבן. אבל ברוך השם המגפה עברה, אנשים אוכלים טוב ויושנים טוב, והם בלי עין הרע. כל אחד מהם יכול לגלול את האבן. אבל בני אדם לא חושבים. הם כבר התרגלו למערכת כזו, שתן להפק להתנהל כמו שהוא מתנהל. זה לא חייב אף אחד. הייתה כאן השחת דעת מתפקיד, אתה רואה? יש לך תפקיד. איך אומר יעקב אבינו בסוף הפרשה? זה לי 20 שנה בביתך. הייתי ביום אכלה מחורב וקרח בלילה ועתידת שנתי מעיניי. יעקב אבינו מספר על 20 שנות עבודה שבעצם הוא לא היה חייב, הוא רימה אותו. ותחלף את משכורתי עשרת מונים. יעקב אבינו קיבל אחריות על הצאן, אז 20 שנה הוא לא ישן, ועתידת שנתי מעיניי. יש לו עוד, יש לו אחריות, יש פה צאן. מה שיעקב אבינו עושה, תיתן אמת ליעקב. הוא עושה במלוא האמת, במלוא הכוחות. הוא כמעט לא חוזר הביתה. נמצא על הערים. חז"ל שואלים, מה הוא עשה כל הזמן הזה? הרועה צאן מביא את הצאן למרעה. ואז הוא יושב, מה הוא עשה? הוא אמר 15 שיר המעלות. ככה אומר הרבה משהו. הוא לא יכל לקחת איתו קצוי סחורשני. ושהוא פחד שאם הוא יתעמק בקצוי סחורשני, אחד השפס הלך ינצל את הזמן, ואחד הגדיים יקפוץ במקום מסוכן. יש לו אחריות. אז הוא יושב שם, מסתכל על הצום, והדבר היחיד שיכול עכשיו לעשות זה להגיד 15 שיר המעלות. כמה פעמים הוא אמר 15 שיר המעלות באותם 20 שנה? כל היום היה במראה. הוא בעצמו אמר לא את האסף המקנה, זאת אומרת שהוא בטח שמר על הכללים. אז הוא היה שם עד לפנות ערב, פעם לפנות ערב כבר לא ראו, צריכים לחזור הביתה. הוא אמר שלא אמר את זה. התלמיד חכם המופלא הזה, הלמדן המצוין הזה, שבא אחרי 14 שנים בישיבה שלמדו שם הרבה קצויס והרבה נסיבס ורב חיים, זה מה שהוא עושה עכשיו. אלוקים גלגל לידיו את התפקיד של רועה צאן אצל השוור הגנב שלו, זה מה שהוא עושה. הוא עושה את הכי טוב. הוא לא משיח דעת. הוא לא משיח דעת, יש לי צאן. הוא לא ישן. קר, חם. איך אפשר להתחשב בקור ובחום? יש פה משהו שנקרא מיקוד מטרה. זה מה שאני צריך לעשות. איך אמר הרבי מיקוד? אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. פרקי אבות. כל אחד מבין. בן אדם לפעמים נמצא במקור שהוא לא פנוי. אז הוא אומר, מה עכשיו אני אלמד? הלימוד לא יעלה כל כך יפה. אני כשאפנה אשנה, עכשיו אני בתחנת אוטובוס, מחכה לאוטובוס שיגיע. מסתכל כמו 5 דקות על השעון, כועס יחד עם כולם, מקלל את עגל, וחם וקר, אז מה עכשיו? יש לי משניות בכיס. אז אני יוציא, כמה אני כבר אספיק כדי לשמוע, כמה אני אבין? אחזור הביתה, אני אנוח, אני יושב על השולחן, יהיה לי שם כוס לימונדה, אז אני יכול לפתוח לא רק משניות, אני לא אסתם איזה יהודי בלבוס מאיזה בית כנסת. אני יוציא גמרא, ואני יוציא רמב"ם, ואני אסתכל בספר המפתח, ואז אני כאילו לבד אמצא את האור שמח, ואני ענק. אז אומרים לו, אל תאמר שאפנה שני, שמה לא תיפנה, ואולי לא תצליח, ואולי משהו יהיה, ואולי אתה תרדם ולא תקום ולא תימד כלום. תלמר עכשיו משנה. הרי מקוץ כמר שיש בו עמוק יותר המשנה. מה אתה יודע, מה רוצה אלוקים ממך ברגע הזה? מניין לך שאלוקים רוצה את הלימוד של התיפנה? אולי שמה יקר יותר בשמיים הלימוד שלך של הלא תיפנה. מה אתה יודע מה עושה לך את רוח? אולי השליחות שלך ביום הזה זה ללמוד בשעה של טירוף דעת, בגלל שכרגע אין לך מה לעשות, יש לך משניות ביד. אז זה למעשה מילוי השליחות האלוקי. מי ביקש לך להיות למדן? מי אמר שזה הרצון? זה אמר מקוץ, אולי זה הרצון האלוקי, ואם זה הרצון האלוקי, את זה אני עושה. אז לבן הוא השוור, ויש 1,000 הצדקות לרמות אותו בחזרה. הוא אמר מפורש, אחיו אני ברמות. ויש לו, הוא יודע. והוא נמצא שם כל כך הרבה שנים, והוא אף פעם לא מוצא לעצמו תירוץ להיבטל מהעבודה שלא מתאימה לו. בגלל שאצל יעקב אבינו יש את האמונה שמה לא תיפנה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה עכשיו. זה הוידס השם שלי. זה הנעילה שלי, זה הקדוש הקדושים שלי. זה מה שאני צריך לעשות. מה שאיכשהו גורם השמסה ומסיבו הסביא לי, זה אני צריך לעשות, זה התפקיד שלי. מוריי ורבותיי, אנחנו מתקדמים. כאשר הוא רואה את האבן על פי הבאר, נאמר בתורה איזושהי תיבה שצריכה ביאור. ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. מה זה הויגש? למה לא כתוב ויהי כאשר ראה ויגל את האבן מעל פי הבאר? הוא ראה, אז הוא, אם הוא היה צריך ללכת כמה פסיעות עד פי הבאר, אז אנחנו מבינים שאם הוא גולל את האבן, אז הוא ניגש. איזה לימוד יש לנו על היגש הזה? מילה מיותרת. האמת שהמילה והיגש כבר מופיעה בתורה. היא מופיעה בפרשת וירא. בפרשת וירא כתוב שאברהם אבינו ביקש שהקדוש ברוך הוא לא יהפוך את לוט. איך מתחילה שם הפרשה? פרשה י"ח. פרשה י"ח, פרשת וירא. נאמר שם, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע. אומר רש"י, מצינו הגשה למלחמה, מצינו הגשה לפיוס, מצינו הגשה לתפילה. המילה ויגש, יש בכל התנ"ך לשון גישה לשלושה דברים. גם פה אומר רש"י, כל הדברים האלו לכל אלו נכנס, הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו רוצה לשוחח עם הקדוש ברוך הוא בשלושת האופנים, גם לפיוס, גם לתפילה, וגם לדבר קשות למלחמה. זה ויגש. המדרש מביא את אותו עניין גם בפרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, אותו דבר, הוא ניגש או למלחמה, או לפיוס, או לתפילה. אז אנחנו רואים שהמילה ויגש יש לו משמעות, שרש"י כבר כתב אותה, מפרש אני כבר, לפי פשוטו. פה יש לנו ויגש, לא המדרש מדבר עליו, אף מדרש. לא רש"י, לא מפרשים, מה זה ויגש יעקב? אז אם התורה אומרת ויגש, היא רוצה להדגיש שזה לא היה איזושהי פעולה, ויגל את האבן. הוא ניגש אל האבן כדי להדגיש לפנינו שלפני שעושים פעולה, מתמקדים במטרה. יעקב אבינו ניגש אל האבן, ויגש, זה לדוירון, לתפילה, לנגרומו, זה הגשה עם תכנון, זה הגשה עם התמקדות. בא רבי אליעזר הכביר וגילה לנו סוד, ייחד לב וגל אבן מעל באר מים. מה הייחוד לב? הייחוד לב אומר שכשהוא ראה את רחל בא עם הצום, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא יביא אותו כאן עכשיו כדי לתת שירות לצום של רחל, בגלל שרחל היא ההורה של ההורים שלה וזה הצום, ויש דין של הקרוב קרוב קודם, ומדין הקרבה הוא צריך לתמוך בה ולעזור לה בגמילות חסדים. אז ברגע הזה הופך יעקב אבינו למישהו שהוא ממוקד בפעולה אחת ויחידה, הסרת האבן על הבאר. הוא ניגש אל זה כמו לתפילה, הוא ניגש לזה עם ייחוד לב. הוא רואה את האבן והוא אומר לעצמו, אני צריך להוריד את האבן כדי שהיא תוכל להשקוט את הצום, אני גם ארוויח ששאר האנשים יוכלו מהר להשקוט את הצום ולחזור לפעילות שלהם, בגלל שכשהוא שלם ויבוא יעקב שלם, הוא מעוניין שכולם יהיו בשלמות. אז יש כאן ויגש שאומר לנו שהעניין של עגלת האבן בא אחרי הכנה. אז רבי אליעזר הכביר אומר, ייחד לב, מאיפה הוא ידע את זה? מהויגש. והוא הכניס לתוך הויגש את המשמעות העמוקה שאומרת שיעקב אבינו אמר, אני עכשיו פונה מכל עסקיי, אני עכשיו לא מתמקד בשום דבר אחר, יש לי תפקיד אחד בעולם, להוריד את האבן. לא מדובר על כוח פיזי, כוח פיזי היה למאות הרועים יותר מאשר. יש פה כוח של להתנתק מהסובב ולהתמקד במטרה, זה כוח. למדנו שכוחו גדול, צריכים הרבה יותר כוח כדי להתמקד מאשר כדי להתאגרף, הרבה יותר כוח. צריכים כוח רצון, צריכים כוח העמקה, צריכים כוחות נפש. מה זה הכוח? כוח, כשחזל מדברים על עניין של כוח, הם מדברים על כוח של רצון, של נפש, של עבדות השם, זה הכוח. אז אילו היינו רוצים לשבח את יעקב אבינו, היה הרבה במה לשבח. אנחנו משבחים את יעקב אבינו מלמד, רש"י רוצה לומר שהפסוק פה כתב, נכתב כדי שאנחנו נלמד. ומה אנחנו נלמד? שכשבן אדם ממקד את מחשבתו והוא מצליח להיפטר מכל הסחות הדעת, כוחו גדול. זה עניין של להודיעך, להודיע הכוונה שהדבר מתפרסם בעולם, שעניין של כוח הוא עניין של ניקוד, ועניין של חולשה הוא עניין של הסחת דעת. ויעקב אבינו ביחד לב וגל אבן מעל באר מים, זיכה את הדורות אחריו שיהיה בעבורו אל תמנע מים. בגלל שהגמרא מסכת תענית אומרת, מה קורה אם גשם נעצר? צריך לדעת למה הגשם נעצר. אז הגמרא אומרת שזה קורה לאנשים שנודרים נדרים ונדבות ולא משלמים. אם יש נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. פסוק במשלי. אומרת הגמרא, האם ראית שהשמיים נעצרים ואין מים? אז תדע שיש אנשים שנדרו נדרים לדבות הם לא משלמים. אז נשיאים, יש רוח וגשם עין. איש מתהלל במתת שקר. למה בן אדם נודר נדר והוא לא משלם? למה? חסר לו הכסף? יש לו את הכסף. הראיה שמאז שהוא נדר עד שהגיע הגבאי לביתו, הוא קנה לעצמו הרבה דברים, אין לו כסף. ואז הגבאי אומר לו, אתה יודע, אתה נדרת נדר ונדבה, אמרת 25 שקל, אמרת 4 פעמים 25 שקל, אמרת 25 דולר, תן. מה הוא אומר לו? לא באת בזמן טוב. אתה לא פעם אחת. אתם יודעים למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה משתי סיבות. הוא אומר זה מהסיבה שכשהוא אמר בספר התורה את מה שהוא אמר, הוא לא אמר זה בדעה שלו. דעתו הייתה מוסחת. הוא שמע את הגבאי אומר, הוא ידע שהקהל שומע, הוא ידע שזה שלפניו אמר ארבע פעמים חי, והוא יש לו קצת יותר כבוד לעצמו מאשר זה שלפניו. אז הוא אמר לו ארבע פעמים חי, אלא ארבע פעמים כל חי. ובזה הוא הושחה דעתו מקדושת המאמר, מגודל כבוד התורה, מההתחייבות. אני עכשיו אומר מילים, אני צריך ללכת לעבוד ברחוב, מסחוב אבנים כדי לשלם את זה. הוא לא נמצא שם. הוא נמצא במקום אחר. הוא מחייך לכל האנשים, ומסתכל בזווית עין הזה שקדם לו ואומר, הוא אוכל את עצמו שהוא אמר רק פעמיים חי. הלא קלט מה שאני הולך לעשות פה. דעתו מוסחת. אין לו כובד ראש כשהוא הבטיח. ודעתו בוודאי מוסחת כשבאים לגבות. יש לו הרבה דברים על הראש. יש לו מה לקנות מחר, יש לו מה לקנות אתמול, יש לו איך לחסות את הצ'קים שהוא נתן. יש לו מה לעשות. יש לו שכר דעת. איש מתעלל במתת שקר. מה זה מתעלל? מה יש לו להתעלל? בגלל שכשהוא הבטיח הוא התעלל. הוא חשב על הכבוד שלו. דעתו הייתה מוסחת מהאחריות של הנדר. עכשיו נודע. איש מתעלל במתת שקר. אז יש לנו שיאים ורוח וגשם עין. כשהקדוש ברוך הוא נותן את המתנה הגדולה וגשם שמה, שזה מים לעולם, זה עניין של שימת לב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא צריך להוריד את המים למקומות המצרכים. זה הגשם. אז אם יש עצירת גשמים, יש איזו סיבה. אנחנו אומרים, בנו של עולם, היה לנו סבא, קראו לו יעקב אבינו, והוא עמד מול הבאר, הוא ייחד את הלב מההבנה, עכשיו זאת העבודה שלי, אני אעשה את זה עם כל הלב, עם שימת הלב המתבקשת, בלי הסחת דעת. אז כיוון שהוא ייחד לב וגל אבן מעל באר מים, בעבורו אל תמנע מים. זאת התפילה. אז אם אנחנו מבינים את הסוד שרש"י גילה לנו, להודיעך, אנחנו מבינים את הסוד של הויגש, אנחנו מבינים למה התורה כל כך העריכה בסיפור הזה. היא העריכה בסיפור בגלל שבן ישיבה, כשהוא קם ויוצא מהישיבה אחרי 14 שנות לימוד, הוא אמור לקחת את הסיפור של ויצא ולשמוע ולראות ולהבין מה התפקיד של בן ישיבה. התפקיד של בן ישיבה זה לשים לב לכל שמתרחש סביבו, להבין שזה מדובר אליו, ולהתמקד במה שהוא צריך לעשות. לדעמוננו הרב, מוסר העבודה של בני הישיבה הוא די נמוך. לא נאמר שהוא שואף לאפס, אבל הוא בטח לא שואף ליותר, רק לפחות. זה מוסר עבודה לקוי מאוד. יש לנו בהחלט את החינוך, או את המסורת, או את הסיפורים של איך לעשות משהו קשה כאן. איך לעשות דרך ארוכה קצרה, איך לעקוף את התור, איך לעשות כל דבר שיהיה ההפך מהמשמעות הרגילה של הדברים. אז מי שגדל 14 שנים בישיבה, יש לו כבר מספיק מיומנות כשנוסע למירון לרב שמעון, הוא הראשון על האוטובוס, והוא שם 4 מגבעות על הכיסאות מסביב שאולי יעלה חבר שלו, וכשהוא חוזר לרבי שמעון, הוא מצליח דרך כל הדחיפות והדחיקות לתפוס את הנהג של האוטובוס, לתת לו כסף מראש, לעמוד קצת לפני התחנה, לספן אנשים, להגיד אני רק הולך לעזור פה לאיזה נכה, והוא ראשון באוטובוס. הוא מבסוט עד הגג. הוא מסתכל מהחלום ורואה, והוא חושב לעצמו, האנשים המסכנים האלה עומדים פה כבר שעה בתור, כמו תינוקות של בית רבן, הם לא קולטים. זה ככה, תעקוף, תעצר דרך. הוא אחרי 14 שנות לימוד. אז באה התורה הקדושה ואומרת לנו, בוא ניקח את האישי בגופר הזה שנקרא יעקב אבינו, נראה מה הוא עשה אחרי 14 שנות לימוד. במקום לעקוף הוא הטריח את עצמו, מה אתה גולל פה אבנים? במקום לתת לדברים שיעברו על ידו, הוא התרכז, הוא התמקד, הוא הבין שמדברים אליו. ואחרי זה כשהוא היה אותם 20 שנה בביתך, אז מה הוא עשה? הוא הדיר שינה מעיניו 20 שנה בחורף ובקיץ. למה לא לעשות קיצורי דרך? בייחוד מול לבן, שזה מצווה אחת קודם כל לעשות, לסדר את השפר, ועוד שפר כזה כמו לבן, שזה המון נימוקים, אבל יש נימוק אחד שעומד כנגד, זאת ההתמקדות של יעקב במה שצריך לעשות, השחת דעת מכל מסיכי הדעת, ולהיכנס לתוך העניין של ייחד לב. אז הסיפור של גלילת האבן הוא הקדמה לסיפור של עבודת יעקב בבית לבן, והסיפור של עבודת יעקב בבית לבן הוא הסיפור שקדם להקמת עם ישראל. יהודי השבטים גדלו מתוך האווירה הזו של זה לי 20 שנה בביתך. כך גדלו השבטים. ביום החלה מחורב ותדעת שנתי מעיניי. כך הם גדלו. ואם יש לו את ההזדמנות לבקש מזכורת מהשבר הגנב שלו, אז הוא עובד קשה. הוא עובד קשה, הוא אומר, אנחנו נעשה הסכם. ולבן, הסוחר המולך, אומר, אמן, לוי, כדברך, על בית. אני אקבל את אלה, אתה תקבל את אלה. כן? ואחרי שהוא עשה את כל מה שהוא עשה בנאמנות, הוא הרשה לעצמו ללמד אותנו שזה לא בא מבטלנות. זה לא בא מבטלנות, הוא היה חבר'ה רציני. עריכות בתורה איך הוא עשה עם המקל, המבנה, לח ולוז והמון, והוא פיצל פצלות, ואיך שהוא, ויפרוץ האיש מאוד, והיו יוצאו ובקר, גמלים וחמורים. עד שהשמנדריקים של לבן אמרו, אתה מאשר להבין, הוא עשה את כל הכבוד הזה. כן, יעקב אבינו יודע, אבל הוא לא עשה שום דבר עד שהוא לא מיצה את כל התכונות הנכונות בעניין של התמקדות במה שאלוקים רוצה שאני אעשה. אז כל עוד לא הגיע אליו מלאך ואמר לו שוב אל ארץ מולדתך, הוא הבין שהוא צריך להיות שם, ושאמא שלו אמרה לו, עד אשר אני אקרא לך. אז זה המקום שלי, וזה מה שאני אעשה, ואת זה אני אעשה הכי טוב. מספרים על סובו מסלבודקה, שאמר, נדמה לי שאמר זה בשם הקלמר, או בשם המספור סלנטר, או שאמר זה לבד. כתוב שחנוך, שעליו נאמר בעינינו, כי לקח אותו אלוקים בפרשת בראשית, הוא חי הרבה פחות מכל בני זמנו. וכתוב בחז"ל שחנוך היה תופר מנעלים. הוא היה תופר מנעלים. והוא היה בדרגה מאוד מאוד גבוהה, כדי כך שאומרים שהוא המלאך מתת, גבוה מאוד. אמר הסובו מסלבודקה לתלמידיו בשם אור מסרול סלנטר, או הסובו מכלם, שים חזיס לזיו. אז הוא אמר, מה אתם חושבים, מתכוון חנוך, כשהוא תפר את המנעלים? מה הוא ייחד? מה היו הכוונות שלו? הוא אומר, הוא היה סדלה. האנשים שילמו לו בשביל נער. הוא אומר, הכל תפירה ותפירה. הוא אמר, ריבון שלום, הלפמיר, עזור זין, הגות תשיך. אלוקים, תעזור לי שאני אתפור נכון, שהנער תצא טוב. זו הייתה עבודה. תוי פרמינולי. בגלל שאם אלוקים שם אותו פה, וזה היה התפקיד שלו, אז הוא יתמקד בעבודה שלו. והוא יעשה את העבודה שלו ולא השחת דעת, בגלל שיש פה עניין של ייחוד לב. אז לקח אותו אלוקים והפך אותו למלאך ותת, בגלל שבן אדם שיושב ברמה הכי גבוהה ותופר מנעלים, ויש לו את המחשבה ואת ההבנה שכרגע אני צריך להיות מונח בנער ולעשות את הכי טוב בשביל הנער, זה יהיה מלאך. בגלל שהוא עושה את שליחותו נאמנה, זה התפקיד של המלאך. אז אם אנחנו לוקחים את כל הדיבור מתחילתו ועד סופו, ומנסים לכלול גם את אלה שהייתה להם השחת דעת במשך השיר, ומנסים להכניס אותם להצטרף אלינו למה שנקרא השורה האחרונה, שיעור ראשון בסדרה של שיעורים פעם בחודש של ירצה שם, פעם הבאה יהיה בהי תבט, כמו שראיתי פה בלוח, כל יום שלישי שאחרי ראש חודש, הי תבט עם ירצה שם. מה אנחנו לוקחים מהשיעור הזה, שיהיה לנו צידה לדרך לעניין של חודש, ושיהיה לנו נשמת ההורים. אני אומר לבני אדם, כמה דברים שמתרחשים בעולמנו, עוברים על ידינו בהסחת דעת. כמה דברים שאנחנו ממילא עושים, אנחנו עושים, אבל אנחנו לא ממוקדים. וכמה נזקים עלולים לקרוא מתוך ההתנהלות הלא אחראית הזו. אז זכינו להיות במקום שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הצו האלוקי לקרוא בתורה מדי שבת פרשה ולהסיק מסקנות וללמוד. אז מה הלימוד? הלימוד הוא שהיה לנו סבא שקראו לו יעקב אבינו, והוא לימד אותנו שמה שמתרחש סביבנו מתכוונים אותנו, שאנחנו צריכים לשים לב, והדברים שמוטלים עלינו אנחנו צריכים לעשות בלא השחת דק, גם כשנדמה לנו שלפי ערכנו היינו אמורים לעשות משהו חשוב יותר. משתובב אברך בכולל ואומר לעצמו, רק אתמול שמעתי שהאחיין שלי, שיכול עוד לבוא ולשבת על הרגליים שלי וללמוד ממני, נהיה מגיצ'יה באיזו ישיבה, מלשאר שלם שלא תרם שם כסף. ואני תקוע פה בכולל, וצריך ללקק לרוי שם, ולקבל בסוף החודש 1,200 שקל. הוא לא שלולה. אז הוא עכשיו יושב מול הגמרא, והוא יכול להניח, והוא יכול להתערד, הוא יכול להיות במצב כזה שהוא פשוט ימרח את הלימוד. הוא יכול לומר לעצמו, אני עדיין לא צריך להיות על ההרים אצל לבן, ואני לא צריך להיות בחורף בחוץ בלי מעיל, ואני לא צריך להיות בקיץ שהחלה מחורף, ואני לא צריך להשביח על הגדיים ולהגיד שיר המלוס, יש לבני קצוי את הקושי, אני מאושר, שם אותי פה. ובשולחן השני יושב הרוי שם, אומר לעצמו, אלוקים, מה עשית לי? בגלל שנולד לי עוד ילד, ואני צריך תוספת למשכורת, הסכמתי להיות כל שמאברכים מקללים אותי. ואני, במקום ללמוד תורה ולשמוע, אני עכשיו רושם, ובגללי ירד משכורת, אז מה לי ולצרה הזאת? ואז אומרים לו, רגי, אתה יושב על תקן של רוישם, אתה יודע למה? בגלל שכל הפמליה של מעלה מחכה שאתה תעשה תפקידך בנאמנות. זה התפקיד שלך. ובפתח מגיע יהודי שהוא כבר בן 55 והוא מגיע עם מקל של ספונג'ה לנקות את הכולל. לוקחים כמובן יהודי משלנו, והוא עומד שם עם המקל ואומר לעצמו, אנה אני בא? הם לומדים ומתענדים על רוב טוב, ואני בשביל שאני אוכל לשלם במקולת אני פה עושה ספונג'ה. וזה בהחלט יכול להביא אותו לדיכאון, לנרמור, לעצב, ואולי גם לעשות מלאכתו ומיד להביא את הסמרטוט ימינה שמאלה, נקבל את הכסף. והוא יכול לקחת את המקל ולהגיד, המקל הזה הוא האבן של יעקב אבינו. המקל הזה הוא אוסף התורה הפרטי שלי. המקל הזה הוא התפקיד שנתנו לי. אני אעשה את זה הכי טוב. אתם יודעים, אפשר לנקות רצפה, יכול לעמוד שם סטנדר, וכיוון שהסטנדר הוא קצת כבד, יכול לעמוד שם 10 שנים, ואף אחד לא ינסה לבדוק מה קורה מתחת לסטנדר. ושם זה יכול להיות באופן של קדר משחור תוארו, זה נהיה שחור משחור, בבית כנסת, אבל הוא לא מזיז את הסטנדר, בגלל שהוא עושה את מלאכתו ומיה. ואף אחד לא יראה לו מה מזכורת. הוא יכול לקחת ולהזיז ולהתאמץ, זה התפקיד שלי עכשיו. אני אעשה את זה בהתלהבות של קדושה. בגלל שסיפרו לי כשהייתי ילד, שאבא של רשי זכה לרשי בגלל שהוא טיטה את המסמר בשם הזקן שלו. ככה סיפרו לי, לא בדקתי את זה, אבל סיפרו לי. בגלל שהוא הבין שהיות וזה התפקיד שלו, מטטה לא היה לו, המטטה היחיד היה הזקן שלו, זה מה שהוא עשה. אז אנחנו צריכים לקחת את המוסר השכל, לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא מרשם מדויק, מה שאלוקים רוצה ממנו. כל אחד, כל אחד בדרך שלו, בגיל שלו, במקום שלו, במעמד שלו, לכל אחד. לכל אחד יש תפקיד, כל אחד מקיים את לסכם נוילום במלכי שקי, כל אחד. כל אחד וכל אחת, בכל גיל ובכל מצב ובכל מעמד. ומה זה התפקיד? מה שהקדוש ברוך הוא עינה לידו באופן שאי אפשר להשתחרר ממנו. ואז אנחנו יכולים או לעשות את מלאכתנו נאמנה, או לעשות את מלאכתנו רמייה. נלמד יעקב אבינו, נבין שיש לנו כוח גדול מאוד בידיים, אם זה התפקיד שלנו. כל אחד ימלא את תפקידו, גם בנאמנות, וגם בשמחה, וגם בהבנה, נגיע עם ירצה שם ליום, הקדוש ברוך הוא יעד, שכאשר כל אחד יעשה את דברו כמו שצריך, אנחנו יכולים בידיים לייצר את הכתר עליון לקדוש ברוך הוא, ולזכות שהכתר שלנו יהיה לראש מלכנו משיחנו, שיבוא ויגלנו במהרה בימינו אמן. קדוש. גדל ויש קדש שמי רבו יום רבוי זה יום נחי זה יום נחי זה יום נחי קיץ משיח קאי יאי חוים יוי מי חד חד חום בי שישו היי בעגול ובזמן קורים נמרי אומי שייך מי רבו רבי אולם לא מיון היום בוא אבו שאו איתו ישו נשנס היי ויסעדו 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 שמי נקיד ושריחי לי בבו גודו בשירות ובגודו נחי מודו שלם יום יום ונמרי אומי אבי שו היי ועל רבו נותם מדיון כל תמיד למדיון וכמובן יושב ויראש ועסקדיש ודאי וכנסה ועשה יאי להוי ניל לכון שלום רב וכן ולחסד ורחמי וחי יאריך עם זוי ורביך יברגו לגוד אבים שמי ויארו ימרי ומי יאשו מהם שמי וחיים תויל אולי מה כל ישראל וימרי ומי אז יושב לא משמעו יאשו אולי מה כל ישראל וימרי ומי שום עלי שאיך מגורים אתה הגעת יש יהודים סייר מומחה שקוראים לו רק לדבר והוא רוצה שאתה תבוא לראות לך לדבר מהכפים שלו הוא רוצה לתת לך את המתנה שלו שהוא בא את הכוחת כל מיני למרכה שלו איך מסבירים? איך מסבירים?